בוקר טוב. פרק ת', פסקה ת', בוא נתחיל אותה עוד הפעם. כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם. נחלשה הנפש, ואינה יכולה לעמוד נגד נטיית הרע שבה. חסרון יכולת זה, בצאתו אל הפועל, חלישו את כוח הרצון של הטוב, וחלישות הרצון מחוללת חלישות הידיעה והכרת הטוב מתשתשת. התשובה באה אחר בינה. כשמגבירים את הכרת הטוב, הבאה בשלמותה גם עם הכרת הרע, הרע מבחין את הטוב. כשעומק הרע נעשה ידוע ברעתו, מביק יותר עומק הטוב בטובו. וכל מה שידיעת הטוב מתבררת, והפגם שגרם החטא להחשיך את הידיעה, הולך לו על ידי השבת הרצון ונטיית הנפש של הטוב, מתעוררת על ידי הכרה גם כן הנטייה לבסס את רצון הטוב ולהציל גם אותו מפגמו של החטא. והנפש אשר נחלשה מקבלת את טובה בזה להעמיד את נפילתה ולתקן את יכולתה שתהיה במילואה בתור יכולת לטוב. ועל ידי זה נעשה הבחירה החופשית באמת, ושיקול הטוב נשקל ובאין מפריע. וממילא כוח המושך הרוחני שיש בכל נפש להימשך אל הטוב פועל ולהגביר את הכרעת הטוב ולהעמיד את סדרי החיים של היחיד והציבור כולם על המרכז של הטוב הגמור שמילתו האחרונה היא אור השם. כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם. הסברנו שפגם ביכולת נפש האדם זה החולשה, המצב המנטלי ש ישנה איזושהי נטייה לרע, אבל בשלב ראשון היא רק נטייה, והנפש אמורה, הנפש השתולה בבית השם, במציאות של הטוב, היא אמורה להתגבר על הנטייה הזו, לחבות את את השריפה, את הבערה הנפשית הזו של היצר הרע. אבל יש מצב שנפש האדם היא, מבחינת היכולת שלה, היא נפגמה, זאת אומרת אין לה מספיק עוצמה, איתנות נפשית כזו להתגבר כנגד הנטייה אל הרע. ואז יש חטא בפועל, ולא רק הרהור של חטא, אלא חטא ממש. כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם. נחלשה הנפש ואינה יכולה לעמוד כנגד נטיית הרע שבה. עד כאן הגענו. חסרון יכולת זה, בצאתו אל הפועל, מחלישו את כוח הרצון של הטוב. וחלישות הרצון מחוללת חלישות הידיעה והכרת הטוב מתשתשת. המשמעות של החטא, שהוא בא לעולם בגלל פגם ביכולת הנפשית, כשהחטא יוצא אל הפועל, זה כבר לא עוד מעשה שעשיתי, אלא הוא מחליש את כוח הרצון של הטוב. היה רצון לטוב, היה כוח רצון שנוטה לטוב, לכל מה שיכול להיכנס תחת הכותרת של המילה טוב. הרבה ערכים יכולים להיכנס תחת המילה הזו, והרצון היה משוייך אליהם. אבל החטא, כשהוא יוצא לפועל, אז זו כבר לא נטייה שהנפש לא הצליחה להתגבר, אלא הוא ממש מחליש את כוח הרצון של הטוב. בקשת הטוב ברצון האדם נחלשת. העוצמה, זה מתחיל בעוצמה של הרצון לטוב, היא הולכת ונעשית כהה. ולאט לאט ככל שהרצון אל הטוב נעשה רצון חלש יותר, אז מה שכנראה ממלא את חלל הרצון זה רצונות נוספים, שהם אולי גם כן יהיו רצונות לא טובים. אבל יוצא שהחטא הוא מעצב את הרצון של האדם, את תוכנו ואיכותו של הרצון. זה לא עוד איזשהו מעשה שאחר כך מערכת העיכול תעכל אותו איך שתעכל אותו, אבל אתה נשאר אותו דבר. המערכת העיכול פה היא כוללת גם כן שינויים ברצון. ואדם שחוטא, הוא נהיה בעל רצון שנוטה פחות אל הטוב, זה במצב הטוב. במצב הפחות טוב, הרצון ממש ממש מזדהם. רוצה לשאול משהו? כן.
אם הוא מחליש את הכוח הרצון של הטוב, יש שני מושגים, יש הרצון הטוב ויש הרצון לטוב. מחליש הוא את הכוח הרצון של הטוב, לא...
כוח הרצון של הטוב, אני לא חושב שזה שונה מרצון בטוב או לטוב. יש רצון שרוצה את הטוב. והרצון הזה הולך ונחלש. יכול להיות שבשעה הראשונה שאחרי החטא עדיין יש איזשהו רצון לטוב, אבל אני, כמו שאני כבר אמרתי לכם כל הפעמים, זה עובר מאיזשהו רצון להיות איזושהי משאלת לב. כן, אני רוצה, רוצה. זה לא... כשבן אדם באמת רוצה, אז הוא שם. ופה זה הולך ונחלש. זה יכול להיות בהתחלה איזושהי משאלת לב כזו אל הטוב, ואחר כך לך תדע אם זה לא מלא באמת ברצון ממש לדברים שליליים. אני לא חושב שיש הבדל בין הביטוי כוח הרצון של הטוב לבין הרצון הטוב. אני חושב שזה אותו דבר. אז זה החוליה השנייה. שמתחוללת בחטא, אבל זה לא נגמר פה. חלישות הרצון מחוללת חלישות הידיעה. והכרת הטוב מתשתשת. ונטמאתם, אל תקרי ונטמאתם, אל תקרי ונטמאתם אלה ונטמתם. מה זה? ונטמתם אטימות. לא בגלל שנקצצו לו כנפי האינטלקט, ויכול להיות שהאינטלקט שלו הוא עדיין מרשים מאוד, אבל קליטת האמת, כמו שאנחנו כבר למדנו פה על הפסקאות של אחדות הרצון והדעה, קליטת האמת היא מאוד מאוד קשורה במצב הרצוני. ובאמת הן לא שתי חטיבות נפרדות, זה לא מחלקות שונות. יש את משרד השכל ומשרד הרצון, ומה שקורה פה לא קורה פה. מה שמתחולל אצלך ברצון, בעומק העניין זה גם מה שאתה מכיר. הכרת הטוב מתשתשת, חלישות הידיעה והכרת הטוב. האוריינטציה של איך שתופסים את העולם, השקפת העולם, אני אגיד את זה אולי, תביעות העין של להגדיר מהו הטוב ומהו הרע, זה פשוט נלקח מן האדם. הוא נעשה אטום ביחס לזה והוא לא מצליח לעמוד על נקודת האמת. כי כשהרצון הוא רצון לא לטוב, ואולי הרצון הוא רצון לרע, אז גם ההכרה היא בהתאם.
הכרה של מה?
הכרת האמת. מה טוב ומה לא טוב. כשהכוחות השפלים שבנפש האדם מתחילים להתעורר, והרצון מגויס אליהם, אז גם ישנם מניפולציות של הנטיות הללו שגורמות לך לתפוס את המציאות ממש אחרת. ויצר הרע הוא כבר נהיה, אני אומר את זה במשל, שגם חז"ל משתמשים בו בסגנון כזה, יצר הרע נהיה איזשהו למדן גדול. הוא מתחיל להסביר לך למה תפיסת העולם שלו היא האמת. ואת הטוב אתה לא מכיר. אתה יכול להגיד על רע שהוא טוב, על טוב שהוא רע, וזהו. כי הכל נובע מן המאוויים היצריים. אז ככה אתה שופט גם כן את המציאות. זה מה שנקרא צדיקים יצר טוב שופטם, רשעים יצר הרע שופטם. כאילו אתה מסגר. ויש בינוניים. אין היה ברכות ב' פרק ת' פסקה ר' כ"א. תניא, רבי יוסי הגלילי אומר, צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר וליבי חלל בקרבי. רשעים יצר הרע שופטן, שנאמר נאום פשע לרשע וכו'. בינוניים זה וזה שופטן. אומר הרב, כוח המשפט הוא שימוש השכל. זה שופטן. שופטן, השכל. ולפי ההשקפה החיצונה, זאת שלא באה בשערי אורות התשובה, היה ראוי להחליט שמצד הכוח השכלי אין חילוק בין מצב המוסרי של האדם, אלא הדבר תלוי באיכות שכלו וחריצותו. ככל שיש לך ציון יותר גבוה בפסיכומטרי או ב-IQ שלך, אז אתה תופס את המציאות יותר למיטתה. אמנם היה הדבר כן, לולא שהגדרים המוסריים אין בטבעם להיות עליהם מופת חותך, וסוף כל הראיות הדבר תלוי ביושר הלב והסברה גוברת. על כן, יש למהלך המוסרי של האדם תערובת גדולה עם הסכמותיו בגדרים המוסריים מצד השכל. כי בסוף איך שאתה תופס את המציאות, זה כלוי בעמדה המוסרית שלך, והצדיקים שליבם טהור ומידותיהם ישרות, הם המכירים בשכלן את חיוב של כל צדדי הטוב, והיצר הטוב הוא שופטן. ורשעים, כוח מוסרם הנשחט פועל בהם, שמצד כוח המשפט שלהם הם מוצאים טענות לצדדי הרע, וכך הם באים לידי מסקנה מהכרה פנימית. אבל הבינוניים, הבלתי מוכרעים בהגברת כל דבר, לא אפשר להגיד שהוא ממש יצר צוף שופטו או יצר השופטו, הבלתי מוכרעים בהגברת כל דבר, לא צד המוסרי השלם ולא צד הנטייה אחר הרע, היה מקום לומר ששם יהיה שורר השכל, שורר השכל בעצם תוקפו, בלא שום נטייה, אולי אצל הבינוני באמת מתכזזות הנטיות, וכן הכל זה שכל, לא, אין הדבר כן. שאין במוסריות שום הכרעה מחייבת מצד עצמה, שלעולם הדבר תלוי, לעולם הדבר תלוי על פי ההכרה הפנימית של השופט בגדרי היושר והטוב, וחילופיהם. על כן אפילו בינוניים, שהכרעה מצד הנטייה יש בהם מן הטוב ומן הרע בשווה, גם הם לא ישובו לשפוט על דרכי החיים באופן מופשט מן הנטיות הטבעיות. כי אם עד הרבה, שתי הנטיות של הטוב ושל הרע, שתיהן לוקחות חלק במשפטם על ענייני המוסר וההנהגה. אם כן למדנו שאין לשכל המופשט שום עסק בענייני המוסר המעשי. את השכל המופשט תשאיר לאיך מפרקים חופפים משולשים או לא יודע מה. השכל שהוא תופס את החיים בהקשר של הטוב הישר, זה לעולם תלוי בעמדה הפנימית שלך. יש משפט כזה ברב, בכל מקום ששם הרשעות שוכנת, שם הבערות יימצא. מה הבערות? הם ממלאים את האקדמיות, יש להם אנשים מאוד חכמים, באמת. אף אחד לא מתקרב לגובה שהם יכולים לדבר עליו בפיזיקה גרעינית. נכון, אבל הם לא יודעים להגיד איך מתנהגים לילדים בצורה נכונה. שמעתי פעם את הבחורה מקפה שפירה אומרת שהיא בחורה מאוד חכמה ומשכילה. למדה הרבה, היא אומרת, עברתי אצל האנשים האלה קורסים שאתה אומר, אין, זה אנשים, אין, הכי חכמים על פני תבל, כאילו, יש להם פשוט בשכל, ימחים של שכל יש להם. בלי סוף, הכל, 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 בכל המקצוע, אבל שאלה קטנה על איזשהו אונס של אישה בדרום תל אביב, זהו, זה פשוט, אתה מדבר עם בן אדם אחר. כי את המשוואות על הלוח, זה השכל המופשט. אבל ההגדרה מהו הטוב והישר, זה תלוי בעולם הפנימי שלך. אז חלישות הרצון מחוללת חלישות הידיעה, והכרת הטוב מתשתשת. אתה לא מכיר את הטוב. והכל זה חטיבה אחת. כי הכרת הטוב זה פועל יוצא של עולם ערכים, ועולם ערכים זה פועל יוצא של הנטיות שלך.
אבל בהכרה של המושגי הרע שלו הוא כן חכם.
מה? מי?
אותו...
מה הכוונה בהכרה של מושגי הרע?
בן אדם הרשע.
נו.
כאילו, יש לו שכל ביחס למושגים שלו.
כן, רק הוא אומר שזה טוב. הוא אומר שזה טוב. לא הבנתי. הוא אומר שזה טוב.
כאילו, אין לו בעיה שכלית להבין. פשוט יש בעיה שכלית להבין מה שאתה אומר, כי הוא פשוט לא מקבל את זה כאן אחד יסוד.
מה זאת אומרת אין לו בעיה שכלית? לא הבנתי מה שאתה אומר.
פה אנחנו מצערים בן אדם שיש לו בעיה שכלית, הוא לא מצליח להבין.
הוא לא מכיר, לא מצליח להבין. הוא לא מכיר את הטוב. הוא אומר על הרע שהוא טוב.
זה לא בגלל בעיה שכלית, זה בגלל שהוא לא מאמין בזה.
לא, הוא מנתח את זה בצורה שכלית. אין, הוא לא מצליח לראות רע ברע, הוא לא מצליח. אתה לא צריך לדבר עם אנשים כאלה.
הוא לא רואה
זה, הוא לא רואה... לא, הוא אטום. שמעת על המילה אטום של וניתמתם? אטום. אנחנו מחדשים לך? לא, אני מתכוון לומר, נראה לי, את מה שכתוב פה, אנחנו פוגשים השכם והערב. רק כדאי להיפגש עם מה שכתוב פה, כדי קצת להבין מאיפה זה בא, ולא לנסות לטפס על ההר הבלתי... עד שלא תהיה יושרה פנימית, לא יהיה גם הכרה של הטוב באמת. זה פשר, מה שאתה מוצא את עצמך עומד לנגד דמויות כאלה וטענות כאלה, שאתה אומר, מה? איך אפשר? מה יש לדבר איתכם? באמת יכול להיות שאין מה לדבר איתכם, ואל טען כסיל כי ואל טוב. עולמם הפנימי שופט אותם וגורם להם פשוט לסרס את המציאות בהקשרי הטוב והרע שלה. וכדי שזה יתחיל לפעול, אז בכלל לא צריך זה, צריך לשקם את המערכות המוסריות. לשקם את המערכות המוסריות, אתה כבר לא צריך להתמודד על ויכוחים מהו טוב. רק הפילוסופיה חשבה שהשכל הוא מנותק מן הרצון, נכון? לא תכננתי לקרוא לכם את זה, אבל אני חושב שיש פה משפט כזה. איפה נמצא אותו עכשיו? הפילוסופיה, אני קורא לכם אורות הקודש ג' עמוד י"ט, הפילוסופיה האסכולית חושבת את המוסר ואת השכל לשני אורגנים מיוחדים, מובדלים זה מזה, שמחוברים זה עם זה רק חיבור מכני. המידות הרעות מעכבות את ההשגה הבהירה, אבל עיכוב זה הוא רק עיכוב תנאי. לפעמים יוכל המשכיל להתגבר על התוכן הרשעתי שלו. אף על פי שלא יכבשנו, מכל מקום יעלה בשכלו להשיג אמיתיות נשגבות, אלא שיעלה לו הדבר בקושי יותר. ככה טוענת הפילוסופיה האסכולית. ומזה התוכן המפריד את העולמים היסודיים של החיים והמציאות זה מזה, מתהווה אחר כך פרץ גדול בכל תוכני המוסר והשכל. וגם בכל ערכי השקפות העולם יחד, כי הפילוסופיה נתנה לזה יד. היא אמרה, בסדר. העיקר, תעמיק באינטלקט, אתה בסוף תוכל להביא את הפירות הראויים. המדרגה המוסרית שלך, תשמע, כמו שאתה צריך מזגן בחדר, כמו שאתה צריך תאורה בחדר, גם כדאי שלא תהיה אדם חם מזג. אבל לא בעיה עצמית, זה פשוט יקשה לך ללמוד, אבל אין בזה בעיה עצמית. לא כן אומרת התורה. אור ישראל מופיע בגבורה עליונה וישרה, מכרת את האחדות המלאה והמתאימה. השכל והמוסר אינם אורגנים שונים, שרק על ידי אמצעים צריכים להיות מחוברים זה עם זה. נשמה אחת, עצם אחד הוא. ושמרתם ועשיתם, כי הוא חוכמתכם ובינתכם. השמירה והעשייה היא החוכמה. ואותה אחדות של החוכמה והמוסר מורה, שכל החשכה מוסרית היא בעצמה החשכה שכלית. לא תוכל להיות מושלמת בשום התגברות שכלית שבעולם. אז זה דבר אחד. זה עצם אחד, המוסר והשכל. עוד פעם, חסרון יכול את זה. בצאתו אל הפועל. מחלישו את כוח הרצון של הטוב, וחלישות הרצון מחולל חלישות הידיעה והכרת הטוב מתשתשת. אז מה עושים? התשובה באה אחר בינה. כשמגבירים את הכרת הטוב הבאה בשלמותה גם עם הכרת הרע, הרע מבחין את הטוב, כשעומק הרע נעשה ידוע ברעתו, מבהיק יותר עומק הטוב בטובו. נקודת התשובה מתחילה, מלמדים אותנו אנשי כנסת הגדולה, כשחזל מתרגמים את סדר התפילה, שתשובה באה אחר הבינה. ומכוח הבינה באים לתשובה. מכוח אתה חונן לאדם דעת, אז השיבנו אבינו. כי כדי להצליח לשקם את המערכות שחוללו הקלקולים, אז צריך בינה, חוכמה, בינה ודעת. צריך להכיר את הטוב, ולהכיר את הטוב זה הצד האחד של המטבע, כשהצד השני זה גם כן להכיר את הרע. על ידי הרע מתבחן הטוב, על ידי הטוב מתבחן הרע. וככל שאתה יודע כל אחד כמה הטוב הוא טוב, אתה גם יודע כמה הרע הוא רע, וככל שאתה יודע כמה הרע הוא רע, אתה יודע גם כמה הטוב הוא טוב. לפני שנמשיך פה אני אקרא לכם פסקה. הידיעה הברורה מחוללת את הרצון. כשהיא עומדת על הבסיס הטוב. חמדת הטוב, כל שהיא מתבררת יותר, כך היא מתחזקת. כל מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמת, כן הרצון מתגבר. גבורת הרצון מחוללת את היכולת. למדנו מזה שהידיעה, הרצון והיכולת הינם תמיד אחוזים יחד. וכולי. כדי לשקם את המערכות שהחטא גרם, צריך להתחיל לעבוד בשרשרת של החטיבה הזו מהשורש הפנימי שלה. והשורש הפנימי, בהקשר של התשובה, זה ידיעה. הכל מתחיל מהידיעה. הידיעה הברורה מחוללת את הרצון. להגביר את הכרת הטוב. כי אחרי שנאטמה ההכרה ונחלשה הידיעה והכרת הטוב, היא תשתשה, אז מה שצריך זה פשוט להתחיל להיות עוסק בתורה, ועל ידי כך בא לתשובה. וזה אולי הספתח לפרק הבא, להיות עוסק בתורה, בבינה, וכל הזמן להכיר בשלב הראשון איזושהי הכרה, שזה יהיה קצת מלאכותי, אבל הכרת הטוב, כל הזמן להיות עסוק בהכרת הטוב. הסיבה שהעולם הפנימי, קרי הרצון וממילא העמדה הנפשית, היכולת הנפשית לנהל את החיים בצורה תקינה, היא כהה, זה כי לשד החיים הפנימי הוא זוהם כתוצאה מן החטא, וזה הכרה. פשוט מחיצות, מחיצות, מחיצות הוסמו מסביב ליכולת ההכרה האמיתית שלנו, ואנחנו פשוט לא תופסים את הטוב. אז כדי לשוב בתשובה, בראש ובראשונה, מה שאתה צריך זה בינה. להתפגש בדעת, בבינה עם הטוב. להכיר את הטוב, להכיר את הרע. בלימוד. לימוד, הלימוד הוא לא התשובה. התשובה תבוא מכוח הלימוד. התשובה זה מהלך שמנחיל את הלימוד בתוך הלב. אבל כשלב ראשון יש הכרח של הכרת הטוב. הכרת הטוב, כמה שיותר לברר מהו טוב ומהו רע. מתוך התורה. יש רמח"ל כזה שכותב שאם בני אדם היו מצליחים לברר לעצמם עד תום את הטוב, לעולם לא היו חוטאים. הכל תלוי בשאלה עד כמה בהיר אצלך שהטוב הוא טוב והרע הוא רע. ואם זה היה בהיר בצורה שלמה, בני אדם לא היו חוטאים. לעולם. כל מה שידיעת הטוב מתבררת, והפגם שגרם להחשיך את הידיעה, טוב, פה מבחינה תחבירית, אני לא מצליח כל כך להבין טוב את המשפט וחצי הבאים. אבל בוא נשלים את זה רגע לבד, ואז ננסה להבין איך זה כתוב ברב, כי נראה לי שאת הרעיון אנחנו מבינים. ככל שאתה תגביר את ידיעת הטוב, אז החטיבה היא חטיבה אחת. וידיעת הטוב תחולל את הרצון הטוב. והרצון הטוב יחולל את היכולת, כמו שהרב כותב פה. הידיעה הברורה מחוללת את הרצון. וגבורת הרצון מחוללת את היכולת. כי הידיעה, הרצון והיכולת תמיד אחוזים יחד. אז זה מה שהמשפטים הבאים הולכים להגיד. רק אני לא מצליח כל כך, מבחינה תחבירית, למצוא את זה פה. כל מה שידיעת הטוב מתבררת, והפגם שגרם החטא להחשיך את הידיעה, והפגם הזה הולך לו על ידי השבת הרצון ונטיית הנפש של הטוב, כי כנראה מכוח ההכרה הברורה בטוב, גם הרצון עכשיו בטוב הוא חוזר ומתאמץ, אז הפגם הזה של החטא מתחיל להתעדות, מתעוררת על ידי ההכרה גם כן הנטייה לבסס את רצון הטוב, ולהציל גם אותו מפגמו של החטא. שכתוצאה מהפגם בנפש, הוכהה הרצון אל הטוב. אז אני בשלב ראשון מתקן את ההכרה, וזה מחלחל אל הרצון, וזה מחלחל עד הנפש אשר נחלשה. והנפש אשר נחלשה מקבלת את טובה להעמיד את נפילתה ולתקן את יכולתה. ואדם במקום אחר. חוזרים לו הכוחות הנפשיים של היכולת. ושוב לא תצלח כל נטייה לרע שעלולה להתעורר בקרבו, היא לא תצלח להפיל את המצב הנפשי, את העמדה המוסרית, לא ליפול בחטא. מקבלת את טובה בזה להעמיד את נפילתה ולתקן את יכולתה, שתהיה במילואה בתור יכולת לטוב. יש לי יכולת לטוב, אני לא נשבר בפני כל נטייה אל הרע. ועל ידי זה נעשה את הבחירה החופשית באמת. כי מקודם קצת, לא שאלה הייתה בחירה חופשית. אבל מעין קצת מה שקרה לפרעה, שהוא היה עמוס בתאוות מצרים שלו, כל כך נעשה עמוס לאט לאט בתאוות מצרים שלו, אז נו, איזה באמת יכולת של בחירה תהיה לו? כי כל המערכות גויסו למען בקשת הרע. אבל כשזה מתנקה, והעולם הנפשי פנימי שלי מתיישב, אז לאט לאט הדברים נעשים צלולים ובהירים, ויש בחירה חופשית. טוב, ונעשית בחירה חופשית באמת, ושיקול הטוב נשקל באין מפריע. ופה לרב יש חידוש מסוים, לא נעמוד עליו הפעם. וממילא, כוח המושך הרוחני שיש בכל נפש, להימשך אל הטוב, פועל להגביר את הכרעת הטוב ולהעמיד את סדרי החיים של היחיד והציבור כולם על מרכז של הטוב הגמור. זאת אומרת, יוצא שאחרי שהמצב הוא צלול ובהיר, אז זה לא רק שיש בחירה, זה ששוב אין בחירה כל כך. כי יש בנו כוח מושך רוחני שיש בכל נפש להימשך אל הטוב. וכשהמצב הוא מאוזן והנפש בריאה, אז כמו שמערכת העיכול מתפקדת ולא... וכמו שמערכת העצבים מתפקדת, אז גם המערכת הרוחנית מתפקדת. ומה טבעה של המערכת הרוחנית? מבקש טוב. לא צריך עכשיו לכנס את החמל כדי לבחור בטוב. פשוט בוחרים בטוב, זה כבר לא צריך כל כך... יש בחירה, ואם... יש גרביטציה מוסרית, בקשת הטוב. וזה פועל להגביר את הכרעת הטוב, להעמיד את סדרי החיים של היחיד והציבור כולם על המרכז של הטוב הגמור. המציאות הזו של נפש ששייכת אל הטוב באמת בבקשתה הפנימית, אחרי כל התיקון של הדעת, רצון, יכולת, זה מבשם את המציאות כולה ומעמיד את הכל על המרכז של בקשת הטוב הגמור. ומה זה טוב גמור באמת? אור השם. מילתו האחרונה, התכלית היותר תכליתית במילה טוב, זה אור השם. האידיאל האלוהי, השלמות האינסופית. טוב, בואו, נעמוד פה. אקריא לכם עוד רק מילה אחת שרציתי להקריא לכם. הוא כותב פה בהמשך. כשנתגלתה החוכמה העליונה באדם, כשהאדם עומד על החוכמה באמת, חוכמה עליונה, אין פגם אפשר להימצא ברצונו, ולא רק ברצונו, אפילו לא במעמקי טבע בשרו. ואז הוא מצוטט משפט. כדאיתחזי החוכמה דנאה, כשהחוכמה הזו נגלית לאדם, החוכמה העליונה, אין אורלה כלל. אורלה זו התימות שדיברנו עליה. אין אורלה כלל, והאדם הראשון נברא מהול. זהו. הכל טוב.